טוב לכולם.
שלום.
מקווה שיהיה יותר חלק בימים הבאות. אז קודם כל ברוכים הבאים לכולם, שתהיה לכולנו שנה מוצלחת בלימוד בערב. אני לא יודע, כמה אנשים כבר אמרו לי שלא הצליחו לקבל דפים של לוז ושל דפי הנחיה, אז אתמול בערב שמנו עוד עותקים על הבימה, אז מי שעדיין חסר לו שיקח מהבימה. עוד הודעה טכנית זה מייל, בקושי קיבלתי. יש על הלוז למטה את המייל שלי, בתחתית הדף של הלוז, ואני מבקש לשלוח כל מי שיש לו נגישות למייל, אז זה אמור להיות דבר מועיל. כמו שכתבתי, נדמה לי, בדף הראשון, אז אנחנו מתחילים פרק שלישי, והנושא הכללי של הפרק הזה ושל התחלת הרביעי זה דיני אונס ומפתה, שזה באמת נושא מאוד רגיש וכאוב, ואנחנו נהיה חייבים לדבר עליו ולעסוק בו, אבל בכל זאת, מוקד העיסוק שלי באלול, נדמה לי שהסוגיות די מכווינות לזה, זה פחות לעסוק ביסודות הייחודיים של אונס ומפתה, למרות שגם זה עולה בסוגיות וכבר יצא לי לדבר עם חבר'ה, אלא יותר בהיבטים כלליים של דיני חיובי ממון, ובעיקר הנושא של היום, שזה קימלי מדרה במיני, זה נושא שהוא במידה רבה ילווה אותנו עד למדחת, שזה היד שלנו באלול. באמת נושא חשוב שבסוגיות אתם תראו, זה מסתעף להמון סוגיות נקודתיות כאלה ואחרות, באמת הרבה דיונים מרתקים, אבל הנושא שבכל זאת שוזר את זה, הנושא הכללי של קימלי מדרה במיני, ולכן השיעור היום הוא שיעור מבוא לקימלי מדרה במיני, כי אנחנו עוד נמשיך ונפתח את ההבנות שלנו תוך כדי הלימוד, והיום זה שיעור של העקרונות יסוד, בלי להניח שלמדתם כבר איזשהן גמרות חשובות על קימלי מדרה במיני. בסדר, אני אתחיל בסקירה מהירה של הנתונים הבסיסיים שיש לנו לגבי קימלי מדרה במיני, שתהיה לנו נע בראש, זה פשוט סקירה עובדתית. הסוג המרכזי של קימלי מדרה במיני זה ממון. ועצם ההלכה, אני לא חושב שיש עליה מחלוקת, שכאשר יש חיוב מיטה וממון, אז לא מחייבים את בית דין לא אוכף את החיוב הממוני, לפחות בית דין לא אוכף את החיוב הממוני, על זה אני אדבר בהמשך. זה עצם הדין הבסיסי של קימלי מדרה במיני. ניקח את המקרה הכי טיפוסי של למשל אדם שאונס את ביתו, המשנה בלמדווה. אז זה מעשה אחד, זה לחלוטין מעשה אחד, זה לא הצטלבות של שני מעשים שונים, זה מעשה אחד שיש לו שתי משמעות הלכתיות, גם משמעות לעניין כנס וגם משמעות לעניין מיטת בית דין על הרעיות. אז והוא עשה את זה במזיד, אז זה היישום כאילו הכי פשוט של קימלי מדרה במיני, ועל זה אין מחלוקת. דרגה נוספת שלא ידוע לי שיש עליה מחלוקת, על עצם קיומה, זה מיטה ומלכות, שגם בזה יש קימלי מדרה במיני. ודרגה השלישית שעליה כבר יש מחלוקת עניים, זה מלכות וממון. כשיטת רבי מאיר שאדם לוקה ומשלם, אבל הלכה כשיטת חכמים שאין אדם לוקה ומשלם. אין אדם לוקה ומשלם, אז מה הוא כן עושה? האם לוקה ומשלם? אז בזה אנחנו נראה עוד כמה דפים בגמרא, מחלוקת המוראים. להלכה, הכלל הוא שברוב המקרים אדם לוקה, חוץ ממקומות מיוחדים שהתורה גילתה במפורש שהוא צריך לשלם. אבל יש, אולי נכון, אני אומר שלא, שהכלל הוא דווקא שאדם משלם ולא לוקה. אז זה לגבי הדין של מלכות ומוראים. בתוך מיטה, מה זה מיטה שוודאי פותרת מממון? אז להלכה זה רק מיטת בית דין, וזו שיטת המשנה שלנו. מי שחולק על זה ומרחיב גם לקרת, זה רבי נחוניה בן הקנה, שהגמרא כבר בדף למד מביאה. מחלוקת המוראים בתוך השיטה שלו, אביי הרחיב את זה מאוד, אמר לא רק קרת, אלא כל מיטה בידי שמיים. זאת אומרת, בעצם הרחיב את זה לכל סוגי המיטות, כולל מיטה בידי שמיים, ורבא צמצם את זה דווקא לדרגה החמורה של קרת. היום אני לא מתכוון לעסוק ברבי נחוניה בן הקנה, יכול להיות שבשיעור שבוע הבא, אז ניכנס לזה יותר. כפי שאמרתי, המקרה הפשוט זה מזיד, אבל יש לנו את מי שירחיב את זה גם לשוגג. לשוגג, אני מתכוון לשוגג לגבי חיוב המיטה, לגבי החיוב היותר גדול. אז סטנדט וחיסקי אמר שגם כאשר אין חיוב מיטה, משום שאדם עשה את זה בשוגג, עדיין יש קימלי מדרה במיני. זה שיטת סטנדט וחיסקי, שהרמב״ם והשולחן אנחנו חוזקים אותה להלכה. הסוגיה בדף למד ה', שם בהתחלה הגמרא אמרה שנחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש בשיטה הזאת, אחרי זה רבא אמר זה לא יכול להיות, האם יכול להיות שמישהו חלק את טענת וחזקיה, ולכן הוא הביא מסורת אחרת, ורבי יוחנן וריש לקיש שהם לא נחלקו על זה, מיד אני אגיד במה הם כן נחלקו. אז מסוגיה בלמד ה' זה נראה שהדין של טענת וחזקיה אמור להיות די מוסכם, אבל בכלל אני אזכיר במהלך השיעור בסוגיות אחרות זה כן נראה שהדין שנוי במחלוקת. גם בלמד הן, תסתכלו, הדעות שלפני רבא בגמרא לא חושבות ככה, חושבות שהדין כן שנוי במחלוקת, ואז יכול להיות שהדין שנוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ואז עד רבי נער, כיוון שרבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, אז יוצא, ורבי יוחנן סובר שלא אומרים בשוקק, אז יוצא שיש דעה שחולקת אותן על בחזקה. לכן עשיתי פה סימן שאלה, האם זה שנוי במחלוקת או לא. איפה ודאי כן החליקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם ליישם את הלכת וחזקיה בשניים האלה. אצלנו בגמרא בלמד ה' אז רבא מכריע שהם נחלקו במלכות וממון, דהיינו בהנחה שאין אדם לוקה ומשלם, והדין הוא שאדם לוקה ולא משלם, מה קורה אם הוא לא ילקה כי הוא שוגג? הוא עשה עבירה שהיא מחייבת מלכות, אבל הוא עשה אותה בשוגג, ולצד זה יש לו חיוב ממוני, אז רבי יוחנן אומר שבמצב כזה לא יקים למדרה במיני, לא בטוח שהמונח מדרג לגבי מלכות זקים למדרה במיני, כי הרבה אחרונים חושבים ש... מלכות וממון זה דין נפרד לגמרי, לא יודע אם לגמרי, אבל נפרד במידה רבה מקימי מדרמי. אבל שלא יהיה את הכלל שאלה אין אדם לוקה ומשלם אם זה שוגג, זה שיטת רבי יוחנן. יש לי שמיישם את ענת וחזקיה גם במלכות וממון, ואותה מחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש מופיעה גם בחולין, פ"א עמוד ב', לגבי מיטה ומלכות. זאת אומרת, בשני הדברים האלה ודאי שהם נחלקו, רבי יוחנן וריש לקיש. מיטה ומלכות ומלכות וממון, האם אני מיישם שם את ענת וחזקיה לשוגג? בסדר, זה לא, זה גם לא, גם לא זה הנושא שלנו היום. או שעוד שאלה ליישום של תנא דחזקיה, יש לגבי רבי נחוניה בן הקנה. בהנחה, אם אני סובר כרבי נחוניה בן הקנה, שמיטה זה לאו דווקא מיטה, אלא גם כרת, או מיטה בידי שמיים בשיטת הבעיה, האם זה אפילו בשוגג? דהיינו, האם אני יכול לצרף את רבי נחוניה בן הקנה לתנא דחזקיה? האם, מה קורה אם אדם עשה מעשה ש... למשל, עשה מלאכה ביום כיפור, שזה כרת, אבל עושה את זה בשוגג? אדם שרף את הבית של החבר שלו ביום כיפור, הוא לא ידע שזה יום כיפור. אז להלכה אין בכלל קימן דרמה ביני על יום כיפור. כי אנחנו לא פוסקים את רבי נחוניה בן הקנה, אבל לפי שיטת רבי נחוניה בן הקנה, בהנחה שסוברים את רבי נחוניה בן הקנה וסוברים את ענת וחזקיה, אז תוספות אומר, תוספות אצלנו בלמד עמוד ב' ובפסחים, אומר דבר פשוט, כן, למה לא? אם אתה סובר את רבי נחוניה בן הקנה ואתה סובר את ענת וחזקיה, אז אתה גם יכול לעשות אחד ועוד אחד. וגם אם זה, גם אם הוא עבר על העבירה של קראת בשוגג, אז עדיין יהיה כמלא גדרה למיני. רש"י בפסחים כ"ט עמוד א' חולק, אומר שלא, שאתה לא מצרף את הדברים האלה, ושבקראת זה די רק במזיד. בסדר? ונושא אחרון זה, מהם חיובי הממון שנפטרים בכמלא גדרה למיני? איזה סוגים של חיובי ממון יש שנפטרים? אז פה כתבתי שאני חושב שהגישה הרווחת להלכה של מרבית הראשונים וכולי זה שבגדול אנחנו לא מוצאים חילוקים. דהיינו כל סוגי חיובי ממון נפטרים, זה יכול להיות קנסות. יש לנו הבחנה יסודית שיש לנו בחיובי ממון זה בין קנס לממון, שזו הבחנה שעוד נדבר עליה הרבה במהלך הפרק. נעסוק בהגדרה של מה זה קנס, אבל בגדול אני אומר שחיובי קנס הם חיובים שבמהות שלהם הם עונש. זה עונש שהולך לנפגע מסוים. אנחנו לא משלמים את העונש הזה למלך או להקדש, אנחנו משלמים את זה לבן אדם, אבל זה עדיין בגדר עונש. לעומת ממון שזה שייך לדיני ממונות של בן אדם לחברו, שאדם חייב למישהו פיצוי. אז נגיד אם גנבתי ממישהו, אז הקרן זה ממון, כי אני צריך לפצות אותו על מה שגנבתי, אבל הכפל זה כנס, שהתורה מה נשארתי על הגניבה? התורה אמרה שהכפל הולך אליו. אז כנס זה עונש. להלכה אנחנו אומרים כמלא מדרה ביניה גם בכנף וגם בממון, ובתוך העולם של ממון יש לנו כל מיני סוגים של חיובי ממון. יש חיובי ממון כמו נזיקין, שזה חיובים שהתורה מטילה על האדם. אני לא הסכמתי להתחייב בנזיקין, אני שברתי למישהו את הטלוויזיה, לא הסכמתי להתחייב לו, והתורה באה ומחייבת אותי נגד רצוני. אתה אומרת לי שאם נזקתי אני צריך לשלם. יש חיובי ממון שהם הסכמים, שאני בעצמי הסכמתי לעשות את זה. להלכה אנחנו המקובל שלא מבחינים. בכל הסוגי החיובים האלה יש כמלא מדרה ביניה. החורגים מזה לשני כיוונים טיפה הפוכים, יש את שיטת רבא למדה לדמובלת, אני חושב, אצלנו, יכול להיות שזה לא שיטת רבא בעצמו, אלא רק אליבא דרבי מאיר, לא חשוב כרגע, אז רבא אומר שאין כיוון למדה רבא מיני בכנס. יש כיוון למדה רבא מיני רק בממון ולא בכנס. כנס זה חידוש של חידשה התורה, ולכן זה מתגבר על כללים רגילים כמו כיוון למדה רבא מיני. זה בעצם לחלוק כמובן על המשנה שלה. לכן זה פשוט ברבי מאיר. בכיוון הקצת הפוך יש את שיטת חכמי הצרפתים שאני עוד אזכיר במהלך השיעור, שהם אומרים שאין כמלא מדרה במיני בחיובים הסכמיים. אומרת, אם יש לי חיוב הסכמי שאני התחייבתי לו מרצוני במסגרת איזשהו הסכם עם מישהו, אז גם אם זה קשור בקימל מדרב, אני לא יהיה על זה. התורה פותרת אותי רק מחיובים שהתורה מטילה ולא מחיובים שאני מקבל על עצמי. בסדר, זה סקירה מהירה של קצת יותר מ-60 שניות, אבל שתי דקות על קימל מדרב מיני הנתונים. בסדר. עכשיו קצת לנסות להבין את הדין, וזאת המטרה שלי בשיעור הזה. הדין של קימל מדרמיני, אני חושב שהוא דין קשה, ואני לא בטוח עד כמה כולם מזדהים איתי, כי יצא לי מדי פעם לדבר עם אנשים שזה לא מצטייר אצלם כאחד הדינים המפתיעים בתורה, הטעונים הסבר, ואני חושב שזה דין קשה, כי יש פה הפקעה מסיבה לא כל כך עניינית לכאורה של חיוב של, שמישהו זכאי לו. יש פה פגיעה באדם. הדין של קימל מדרמיני הוא פגיעה קשה. אדם שרף לי את הבית שלי בשבת. חיתן את בחיזקי, יכול להיות שאפילו לא ידע שזה שבת, אבל לא משנה. אדם שרף לי את הבית בשבת, ואני לא אקבל פיצוי על הבית שלי. זה לא דבר קל. שרף לי את הבית ואני לא אקבל פיצוי. למה אני לא אקבל פיצוי? כי הוא עשה מעשה של חילול שבת, אבל למה זה מעניין אותי שהוא עשה מעשה של חילול שבת? הפגיעה בי היא קשה, וצריך להסביר, זה באמת דין שהוא לא קל בעיניי. עכשיו, אם הייתי אומר שקימל מדרמיני התייחס לסוג מסוים של חיובי ממון, יכול להיות שזה לא היה לי כל כך קשה. איזה סוג? כנסות. אם קימל מדרמיני היה רק בכנס, אז יכולתי לקבל את זה. למה יכולתי לקבל את זה? כי כנס זה עונש. המטרה בכנס היא לא לפצות את הניזוק. המטרה בכנס היא להניש את המזיק, את הפוגע, ואז זה נכון שבפועל יצא מישהו שיפסיד את זה. מישהו היה אמור לקבל את הכנס ובסוף הוא לקבל את הכנס. אבל מלכתחילה זה לא עיקר המטרה שלנו. עיקר המטרה שלנו היא להניש, ואז אני יכול להבין תפיסה, אולי לא הייתי, אני ודאי צריך גזרת כתוב בשביל לומר אותה, אבל בעיקרון אני יכול להבין תפיסה שאומרת שהתורה אמרה שכאשר מגיעים למישהו בגין אירוע אחד, בגין פרשה אחת, מגיעים לו שני עונשים, אז אנחנו לא מענישים אותו בשני עונשים, אנחנו נותנים לו את העונש החמור יותר מבין השניים, קימלי ודרב אמיני. יכולתי להגיד דבר כזה, למשל מיטה ומלכות. מיטה ומלכות לא מעורר אצלי קושי. שהוא לא יקבל גם מלכות וגם מיטה. בסדר, עם זה אני יכול לחיות יפה מאוד, שבעונש באמת התורה מבותרת ואומרת שהאדם יקבל רק את העונש הגדול, זה לא מפריע לי. הבעיה היא שאין שיטה כזאת. זאת אומרת, אני לפחות לא מכיר, אם מישהו יראה לי אחרי זה, אז אני אשמח. אבל אני לא מכיר שיטה שאומרת שיש קימל מדרב אמיני רק בכנס. אני מכיר הפוך, שיטה שאומרת שאין קימל מדרב אמיני בכנס, שזה שיטת רבה. אבל אם הייתי מכיר שיטה כזאת, אז זה היה לי הרבה יותר נוח. כן. קימל מדרב אמיני הוא גזרת כתוב, וזה ברור. אז זה אני לא חושב שיש מישהו שיכול לחשוב שדין קימל מדרב אמיני זה דין שהיינו מפעילים אותו על דעת עצמנו. ונכון שכל שיטה שהייתה נאמרת בקימל מדרב אמיני היה ודאי מכוח גזרת כתוב, אבל אני חושב שאז היה לי יותר קל להבין את ההיגיון של גזרת הכתוב הזה. וכיוון שזה לא ככה, אז יותר קשה לי להבין את ההיגיון. עכשיו, אני אומר בקצרה, אני לא רוצה לפתוח דיון רחב על זה, אבל יש גישה שנדמה לי מסתובבת בבית לפעמים, שאת מה שאני אמרתי על כנס, אומרת על מעגל הרבה יותר רחב של חיובי ממון, לפחות על דיני נזיקין. אני חושבת שבאופן כללי, עיקר המטרה של התורה זה לא להגן על זכויות של נפגעים, אלא לשמור על החובות של הפוגעים ועל האחריות שלהם ולהעניש אותם ולהרתיע אותם, ועיקר המטרה זה ענישה. ואם הייתי מאמץ תפיסה כזאת, שלמשל בואו נראה אותה, הבאתי קטע של הרב קוק במקור 6. אני לא יודע, קשה לי מאוד להזדהות עם קטע כזה, אבל הוא אמר את זה. הוא אומר, האנשים החברותיים, בייחוד בשביל היזק ממון, יש להם שני מקורות נפשיים, טוב ורע. האחד נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה, והעושה עוול צריך שיבשר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזו. והשני בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי או לנגוע בשלי, מפני שהרגשה של השלי ושל העני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלוהי יונקים ממקור הרע, וכל המשפטים האלוהיים אין בהם כלום מהרע, כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו. זאת אומרת שהמשפט האלוקי של התורה הוא נובע אך ורק מהמקור הטוב, שזה הרצון לייסר את המזיק, ולא מהיסוד הבהמי והמגושם של לפצות את הנפגע. עכשיו, אם הייתי מאמץ תפיסה כזאת, אז אולי הייתי יכול להבין שגם יסוד מסוג שאמרתי על אנשים יהיה תקף גם בממון, לפחות בנזיקים, בכמלי מדרה ומיני. יכול להיות שאפשר אולי להעלות טענה כזאת. אני באמת לא מבין את התפיסה הזאת. זו תפיסה שאני מאוד מתקשה בה. אני לא חושב שהרצון שלנו לפצות אותי על זה שנשרף לי הבית, זה רצון בהמי ומגושם, זה צרות עין. אדם ניזוק והוא צריך לקבל פיצוי על הדבר הזה, ואנחנו רוצים לפצות אותו, ומה שמפריע לנו זה האינטרס שלו שנפגע. אני לא, אבל זה בסדר, זה לפתוח דיון רחב מאוד בנזיקין. אני מתקשה לקבל תפיסה כזאת. עכשיו, אפילו אם כן הייתי מוכן תיאורטית, אז יש לי קצת קושי, כי זה אולי היה יכול להיות הסבר בחכמי הצרפתים. חכמי הצרפתים שאנחנו נראה במשך, הם באמת חושבים שקימלי מדרב מיני זה רק בנזיקין וכנסות, ולא בחיובים הסכמיים למשל. אז יכולתי להגיד שזה החילוק שלהם. אני לא חושב שזה החילוק שלהם. אני חושב שהחילוק שלהם זה לא שנזיקין זה עונש, אלא שקימלי מדרב מיני יש רק על חיובים שהתורה מטילה על האדם, ולא על חיובים שהאדם קיבל על עצמו מדעתו. ונזיקין זה חיובים שהתורה הטילה על האדם. אבל תיאורטית יכולתי כן להסביר אותם בגישה הזאת, אבל מכיוון שרוב הראשונים לא נוקטים כמו חכמי הצרפתים, ולפי רוב הראשונים קימלי מדרב מיני זה גם בחיוב הסכמי, למשל אתנן זונה, מה שנראה עוד מעט. אז אתנן זונה, אדם עשה מעשה לא ראוי כל כך, אבל אדם הלך לזונה והתחייב לקבל, הוא קיבל את מה שהוא היה אמור לקבל, והוא אמור לתת את מה שהוא התחייב לתת. אז גם שם אנחנו נגיד שעיקר המטרה זה לא הזכות של התובע לקבל, אלא המטרה שלנו זה להעניש את זה שמשלם. התשלום הוא לא עונש. כשאני הולך לחנות ומשלם משהו, אני מקבל סחורה מהחנות, אני הולך לחנות, בא לחנות מושיט לי משהו מהמדף ואני משלם לו. אז זה עונש שמוטל עליי, זה בא לייסר אותי, או זה בא לחנך אותי למידת הטוב של לעמוד בדיבורי. זה לתת לו את מה שמגיע לו ואת מה שאני התחייבתי. זה לא, זאת אומרת, אני לא חושב שהסברה הזאת מאוד מקדמת אותנו בקימלי מדרב מיני, ולכן אנחנו עדיין נשארים בשאלה. בסדר. לכן אנחנו, אז בואו ננסה להתקדם למען ההבנות בקימלי מדרב מיני. ואני אתחיל עם הבנה אחת. יש חקירה ידועה מאוד בקימלי מדרב מיני שאנחנו עוד נראות, יש אנשים שקצת נמסת אליהם אחרי שעוסקים בנושא איזשהו זמן, והיא תחזור באמת לאורך הסוגר. אני אתחיל בהבנה אחת, בהמשך נגיע להבנה השנייה, ואחרי זה נראה שאולי קצת מתרבבות, אבל אני אתחיל בלנסח הבנה אחת בקימלי מדרב מיני. אבל אני אומר מראש שאפילו ההבנה הזאת, זה לא דין, אני לפחות לא מרגיש שזה דין שמאוד מאוד קל לי לבלוע. זאת אומרת, זה עדיין נשאר מבחינתי גזרת כתוב, גם אחרי שאני עושה את מיטב המאמצים להסביר את זה, אבל עדיין יהיה פה יסוד מאוד חזק של גזרת כתוב שאני לא הבנתי עד הסוף. בסדר, ככה זה. ההבנה בקימלי מדרב מיני, אני יכול להבין שזה לא שכל המטרה שלנו זה, לא כמו שאמרתי קודם, שבעצם הכל זה עונשים, ואנחנו בכלל לא מתעסקים ולא מתעניינים כל כך בזכויות של התובעים, אלא רק בלהעניש את הנפגעים. אז אפשר להגיד שלא, שאנחנו ודאי מכירים בזכויות של תובעים, אבל אנחנו מתחשבים גם בנתבעים, אנחנו צריכים להתחשב גם בהן. וכאשר אדם מושתים עליו בעקבות מעשה מסוים שני חיובים מאוד מאוד כבדים, אבל אחד מהם כבד לאין ארוך וזה חיוב מיתה, אז התורה אמרה מעין רחמים, התורה חסה על הנתבע, התורה בחרה לאמץ בהקשר מסוים את הנקודת מבט של הנתבע, להתמקד בה ולהקל עליו ולומר שהוא יקבל רק את העונש החמור יותר ולא את העונש הקל. זה מפתיע. זה לא מה שאני מכיר למשל בכל מדינות העולם שאני מכיר בימינו, שבהם תמיד כאשר יש בדרך כלל בעקבות עבירה, בעקבות משפט פלילי שבו אדם עשה איזושהי עבירה של תקיפה, אז גם תבוא אחרי זה תביעת נזיקים כאיזשהו נספח של התביעה הפלילית. מקרי אונס, מקרי חבלה, תקיפה, רצח גם, תמיד זה קרה. אבל התורה נקטה לא ככה. התורה בהקשר הזה, מתוך התמקדות בנקודת המבט של הנתבע, גילתה עליו רחמים ולפחות לא אכפה, לא אכפה את החיוב היותר קטן עליו, אלא הסתפקה בחיוב יותר חמור. וזה ההבנה שמקובלת כקינלי בדרבמני, כדין בחיובים. זה כקינלי בדרבמני בדין בחיובים, דהיינו שהמעשה בעיקרון, המעשה שאדם עשה היה יכול, הוא מעשה שיש לו שתי משמעויות. יש לו משמעות אישית ויש לו משמעות ממונית. שתי המשמעות האלה קיימות למעשה, אי אפשר להתעלם מזה. אבל כשהתורה באה לאכוף את החיובים, התורה מקלה עליו ואוכפת רק את החיוב, את חיוב העונש ולא את חיוב הממון. אבל מה שאנחנו גם יד נראה ברש"י, שחיוב הממון הוא כן קיים, הוא כן קיים באופן תיאורטי, אבל בית דין לא אוכף אותו. כן, זה. אני אתייחס, זו שאלה מרכזית מאוד. בואו נראה רגע את רש"י, כי רש"י הוא המקור היסודי בנושא הזה. כן. בהנחה שהוא ימות. זאת אומרת, כי זה קשור קצת לשאלה של בניה, כי זה בהנחה שפסק הדין יבוצע בפועל. אבל גם אם זה, גם אם נניח שאני אצמצם את זה למצב שפסק הדין מיושם בפועל, שבאמת מוציאים אותו בפועל להורג, אז אתה צודק שמי שירוויח מזה זה יותר המשפחה שלו. נכון, זה הערה חשובה.
זה לא מצליח להגיד לו בכלל,
באמת. נכון. כן, יש לאדם אינטרס מסוים להוריש רכוש לילדים שלו, זאת אומרת, אדם שמת עם פחות רכוש הוא, אז הוא פחות משאיר אחריו, ואדם חש שיש לו איזשהו אינטרס להוריש, אז זה כן נחשב גם לפגיעה בו, אבל זה נכון שאנחנו עוסקים גם במשפחה שלו. נכון. בואו נראה את רש"י, כי הוא המקור היסודי לנושא הזה, אבל צריך להיות מודעים לזה שזה לא איזושהי שיטה ייחודית של רש"י. רש"י פיתח את זה וניצח את זה חזק, אבל זה הפרשנות בסוגיה. זה פרשנות של סוגיה בבבא מציע צדיק א', ועוד יותר מזה, לא הבאתי פה בדף, זה פרשנות של סוגיה בבבא קמא עין עמוד ב', ששם הדברים מפורשים. זאת אומרת, מי שחולק על רש"י, וזה חכמי הצרפתים, הם צריכים לגרוס אחרת בסוגיה בבבא קמא, ובאמת משנים את הגרסה שם. לפי גרסתנו זה לא רש"י אלא גמרות. כתוב בגמרא, אתנה נסרה תורה, מקור אחד בדף. יש לכל אחד לידו דף? אוי. יש אנשים ש... כאילו אמרתי לתת אחד לשניים, אז... מקור אחד בדף, רש"י והמציע צדיק א', עמוד א'. הסתדרתם? יש דפים? כתוב בגמרא שם, אתנה נסרה תורה ואפילו באה לימו. דהיינו שיש דין של אתנן זונה, דין בקודשין. בהמה שהיא ניתנה כתשלום לזונה, אז המזבח לא רוצה לקבל אותה. יש איסור, התורה אסרה להקריב למזבח אתנן זונה. זה חפץ שהוא נחשב לחפץ, זה קורבן שהוא נחשב לקורבן בזוי, בהמה שנחשבת בהמה בזויה, מסיבות מובנות, והתורה לא מוכנה לקבל אתנן זונה למזבח. אומרת הגמרא, אתנן זונה אסרה תורה ואפילו באה לימו. גם כאשר אדם, באמת מאוד לא סיפטי, אבל אדם עשה הסכם של זנות עם אמא שלו, שהוא מתחייב לה תמורת הביאה בתשלום של תלה, אז אותו תלה שהוא נותן לה נחשב לאתנן, וגם הוא פסול למזבח. וההקשר שם בגמרא זה הקשר של קימלי מדרב המיני. האם האדם הזה היה חייב בכלל לתת לה את האתנן? אומר רש"י, אני מקריא מהדף, ואף על גב דאית אבעה לי בדין הקמן תן לי אתנני, אם הייתה תובעת אותו ואומרת, תובעת אותו בבדין ואומרת, רגע, הבטחת, תשלם, תן לי את האתנן שמגיע לי, את התלה שמגיע לי, לא מחייבין עלי, בדין לא היה מחייב אותו באתנן, דאקם לי בדרב המיני, שזה מה מפה אנחנו רואים שיש קים לי בדרב המיני, גם בחיובים הסכמיים, חיוב הסכמי מובהק כמו אתנן, עדיין יש קים לי בדרב המיני, כי יאה והניה לה אתנן, אם הוא בכל זאת נותן לה, בכל זאת הוא בחר לתת לה את זה, אז זה אתנן. על מה, אומר רש"י, מה אנחנו לומדים מכאן? אפילו במקום מיטה, נמי רמו תשלומין עלי, זה מילים מאוד חשובות. תראה שאפילו במקום איתה, חיוב התשלומין כן חל עליו. רמו תשלומין עלי, החיוב התשלומין חל עליו, חיוב התשלומין קיים פה. אלא שאין כוח לעונשו בשתיים. חיוב התשלומין קיים, אבל אין כוח לעונשו בשתיים. אבל ידי שמיים לא יצא עד שישלם. יש לו חובה, החיוב הזה קיים תיאורטית, אנחנו לא אוכפים אותו, אבל כן יש לזה נפקמינה בדיני שמיים. האדם שרוצה להקפיד לצאת ידי שמיים, חייב לשלם את הדבר הזה. דאי לא רמו תשלומין אלי, אם זה לא היה נכון התפיסה הזאת שהחיוב בעיקרון קיים, כי יביני על המיה והאתנן, כשהוא נותן לה את הדבר הזה, האם היינו קוראים לזה אתנן? מתנה בעל מודי יבלה. רשי פה אומר שאם לא היה חיוב קיים, אז כשהוא היה נותן את זה, זה לא היה נחשב לאתנן. למה זה היה נחשב? מתנה. אדם שנותן משהו שלא במסגרת מחייבת, זה נחשב למתנה. זה לא היה נחשב לאתנן זונה. ולכן אומר רשי שהגמרא הוכיחה מכאן, לא הבאתי פה את כל הסוגיה, אבל זה מה שהגמרא רצתה להוכיח משם, שגם בסיפור של קימלי בדרב אמינא, זה לא אומר שאין חיוב. יש חיוב. ובינתיים ראינו לזה שתי נפקמינות לזה שיש חיוב. נפקמינה אחת, זה שאם הוא נותן את זה, זה לא נחשב מתנה, אלא נחשב למימוש של חיוב, לכן זה נחשב לאתנן. נפקמינה שנייה שהוא חייב לעשות את זה, לצאת ידי שמיים. ורשי מוסיף נפקמינה נוספת, אינמי, איתפיס לא מפקינן מיני. וזה כבר כן חידוש של רשי, זה לא, זה ראשונים אחרים לא הוסיפו. רשי לוקח את זה דרגה אחת הלאה ואומר שיש גם נפקמינה בבית דין. בית דין לא יאכוף את החיוב הזה, אבל אם התובע יתפוס בכוח, אם התובע יבוא בכוח ויתפוס את מה שמגיע לו, בית דין לא יוציא את זה ממנו. בית דין לא יראה את התובע פה כגזלן. למה הוא לא יראה את זה כגזלן? כי הוא תופס משהו שמגיע לו, משהו שמגיע לו על פי דין, אלא שבית דין לא אוכף את זה. אבל אם האדם הזה עשה אכיפה עצמית, אז הוא תופס משהו שמגיע לו. זה רשי. אז יוצא לנו מרשי שהחיוב הזה הוא באמת קיים. המעשה מניב את שני החיובים. התורה אמרה שאנחנו לא ניסחתי את זה מעין רחמים של התורה. התורה חסה עליו, התורה לא קופה את החיוב השני. ואנחנו רואים שבעיקרון שני החיובים האלה הם קיימים באופן תיאורטי, וגם יש לזה נפקמינות די משמעותיות. כל זה בניגוד להבנה של חכמי הצרפתים. הבאתי את השיטה שלהם במקור ארבע מאירי על הסוגיה המקבילה במרקם העין. חכמי הצרפתים מחדשים איזו שיטה אחרת, כלומר שאף בית דין מחייבים ליתן אתנן אף בחייבי מיתות, לא אמרו אין אדם מת ומשלם אלא בדבר הבא דרך נזקים, אבל בדבר שקיבלו עליו דרך סנאי ומסע ומתן כגון אתנן, מחירה הוא משתלם בבית דין, ובקום כל שיטת הסוגיה אינה מוכחת כדבריהם. אז אמירי מאיר שהסוגיה שם בבבא קמא היא לא הולמת את שיטתם, אבל הם מפרשים שלמה אתנן אסרה תורה ואפילו הבעל אמו, כי הם חושבים שבכלל אין קימלי בדרב אמינא אלא אתנן זונה. למה אין קימלי בדרב אמינא אלא אתנן זונה?
כי זה
כן, זה חיוב, זה חיוב הסכמי, בלשון של המאירי זה דבר שקיבלו עליו דרך תנאי ומסע ומתן, הוא הסכים על זה, הוא התחייב לזה מדעתו, על זה אין בכלל קימלי בדרב. אז הם בכלל, יש להם הבנה אחרת בגמרא. ובבקם הם צריכים גם לשנות את הגרזה. אבל רשי ורוב הראשונים לא פרשו ככה. יש קימלי בדרב אמינא גם בחיובים רצוניים. אבל גם כשיש קימלי בדרב אמינא זה לא אומר שאין חיוב בדיני שמיים. החיוב כן קיים ויש חיוב בדיני שמיים. עכשיו לפי חכמי הצרפתים נפלה לי ההוכחה מהגברה שיש חיוב בדיני שמיים. זאת אומרת, יכול להיות שחכמי הצרפתים חולקים על רשי וחושבים שקימלי בדרב אמינא זה משהו יותר מרחיק לכת ושאין חיוב אפילו בדיני שמיים. יכול להיות שבשיטתם הם לא מתייחסים לשאלה הזאת, אז אם אני מחפש ראשונים להתלות בהם שאולי קימלי בדרב אמינא זה אומר שהפן הממוני לא קיים בכלל, אז יכול להיות שזה בחכמי הצרפתים. אבל בסדר, זה כמובן זה שיטה, זה חשוב כי זה שיטת ראשונים, אבל זה לא שיטה מאוד רווחת בראשונים למיטב הבנתי. אז יוצא שהשיטה של רשי היא כן שיטה די רווחת, ומי שקצת פיתח אותה וחידד את הדברים זה לגבי את זה המהרש"ל. מהרש"ל בבבא קמא, הבאתי את זה במקור 2. לא יודע אם אתם מכירים את הספר הזה, ים של שלמה. ספר מאוד חשוב של המהרש"ל, רבי שלמה לוריא. זה ספר שנכתב כמעין אלטרנטיבה לשולחן ערוך. הוא חשב שלא צריך לכתוב ספר הלכות שהוא מנותק מהגמרא. ספרי הלכות צריכים לכתב על בסיס הסוגיות בגמרא, וככה צריך לכתוב ספר הלכות. על בבא קמא זה ספר שהוא במיוחד יסודי. והוא מתייחס שם לסוגיה בתחילת פרק שישי בבקמה, תחילת פרק הכונס, נדמה לי שחלק מהציבור פה למד את זה שנה שעברה לבגרות. מה? שיעור ב', בסדר. כתוב בבקמה, למדנו שגרמה בנזיקין בעיקרון פטור. התורה לא מחייבת על נזקים עקיפים, נזקים של גרמה, אבל לפחות בהרבה מקרים של גרמה, אז יש חיוב בדיני שמיים. ולצאת ידי שמיים, אדם כן צריך לשלם. אז זה יזכיר למרשל, רגע, חיוב בדיני שמיים, זה מזכיר לי קצת את רשי בבר מציא הצדיק א', שגם שאמר שגבקים להם דרמה מנה יש חיוב בדיני שמיים. ורשי שם חידש שלא רק שיש חיוב בדיני שמיים, אלא גם תפיסה מועילה. אם אדם לוקח בכוח, אז בדין לא יוציא את זה ממנו. אז שאל את עצמו המרשל, האם זה נכון גם על גרמה בנזיקין? המרשל אמר שלא. אומר המרשל, ונראה כל היחד אמרינן חייב בדיני שמיים, יתפס מפקינן מיני. תדע לך שאם הוא תופס מוציאים את זה ממנו, אין לו יכולת לתפוס לתובע. אפילו לפירוש רשי, מה? אני מקריא את מקור 2, את המרשל. ונראה כל היחד אמרינן חייב בדיני שמיים, יתפס מפקינן מיני. אם הוא תופס מוציאים ממנו, אפילו לפירוש רשי, אפילו לפי אותו רשי בבא המציע. ביש למה בקום לבד רבא מיני חייב רק דלא קטלינן בתרי קטלה ועבדינן להחומרה. אומר המרשל שרשי אמר את החידוש שלו על קים לבד רבא מיני, כי בקים לבד רבא מיני הוא בעיקרון חייב, הוא חייב את שני החובות, גם את חיוב העונש וגם את חיוב התשלום, אלא שאנחנו לא מממשים את שניהם, ואנחנו מממשים רק את החמור. הלכה חייך דלא עבדינן החומרה כגון בשוגג או שלא בהתראו בזמן הזה, אם כן נוכל לומר שהסברה נותנת שיתפס לא מפקינן מיני, דה סוף סוף חייבו. אבל איך שגרמה בנזקינו ואין בו חיוב מן הדין אלא לצאת ידי שמיים, אם כן פשיטה די תפס מפקינן מיני. אומר המרשל שחיוב בדיני שמיים אני יכול להגיע לה, יש שני סוגים שונים מאוד של חיוב בדיני שמיים. יש בקוטב אחד יש לי אדם שחייב, ובקוטב השני יש אדם שפטור, ובאמצע יש דרגת ביניים של חייב בדיני שמיים. זה דרגת ביניים בין חייב לפטור. אומר המרשל שאתה יכול להגיע לדרגת ביניים הזאת בשתי צורות שונות. יש מצבים כמו גרמה בנזיקין, שאומר המרשל אין תשתית לחיוב. על פי דיני הנזיקין של התורה אין פה תשתית ממונית לחייב, אבל זה פטור פלוס. זאת אומרת, אני מגיע לחיוב בדיני שמיים מהכיוון של פטור, התורה אמרה שבכל זאת, התורה, החזל, אמרו שבכל זאת לצאת ידי שמיים כן נכון שתשלם. ואז אתה מגיע, זה פטור פלוס חיוב בדיני שמיים. אבל יש מצבים אחרים של חיוב בדיני שמיים, שהנקודת מוצא שלנו היא שאתה חייב, כי בעיקרון יש את כל התשתית העיונית לחייב אותך בסכום. אבל חידשה התורה פטור שאין אכיפה. וכאשר התורה חידשה פטור שאומר שאין אכיפה, אז זה לא כלום פלוס, אלא זה הכל מינוס. וכשאשר יש לך הכל מינוס, אז תפיסה מועילה. כי בעיקרון החיוב פה קיים לא כי חיוב מוסרי. זה לא איזשהו חיוב מוסרי לצאת ידי שמיים. זה חיוב משפטי, זה חיוב הלכתי, פורמלי, מלא, אבל לא אכיף. וכאשר יש לך חיוב שהוא מלא, אבל לא אכיף, אז תפיסה מועילה. ככה מחדד לנו המרשל בקים לבד רבא. יש לו עוד חידוש, שחלקכם שמתם לב אליו, אני אתייחס אליו בסוף השיעור. זה נקודה שהמרשל חידש. אבל האמת שהמאירי אמר שם באותה סוגיה בבבא קמא שהמרשל מדבר עליה, באתי מאירי במקור 3, המאירי חידש חידוש על חיובים בדיני שמיים, והוא חידש את זה על כל החיובים בדיני שמיים, אפילו על גרמה בנזיקין. כתבו גדולי הדורות שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמיים פסול הוא לעדות עד שישיב. תדעו לכם שהוא פסול לעדות עד שהוא משלם את הסכום שהוא חייב. יש לזה נפקמינה מאוד חזקה. זה לא סתם איזה חיוב מוסרי שנשאר באוויר והאדם, לא יודע, לפני יום כיפור ירגיש טיפה לא נעים. לא, יהיה לזה שיניים. הוא יהיה פה לעדות. זה אומר המירי והדברים נראים, שמאחר שהוא חייב להשיב, תורת גזלה חלה עליו עד שישיב. הוא נידון כגזלן, גזלן פסול לעדות, והוא נידון כגזלן עד שהוא משלם את הדבר הזה. זאת אומרת, אומר המירי שתדע לך שחיוב בדיני שמיים זה משהו מאוד רציני. זה משהו מאוד רציני שחל על האדם, וכל עוד הוא לא משלם הוא סוג של גזלה. וחשוב לי להדגיש, זה שאדם יש לו חיוב לשלם, נגיד אם אני נשבע שאני אשלם לפלוני, אני נשבע שאני אשלם לרובן 100 שקל, אז אני חייב לעשות את זה? כן, אדם חייב לקיים את השבועה שלו. זה חיוב הלכתי או מוסרי? חיוב הלכתי לחלוטין. אם אני לא עושה את זה אז אני עבריין, אני עובר לאו דאורייתא. אבל יש זכות תביעה לרובן, נגדי? לא. אני יכול להישבע שאני אצבע את הבית שלי, ואני יכול להישבע שאני אשלם למישהו כסף. זה לא מקים לו זכות תביעה. זה לא איזושהי זכות שלו. פה יש לנו משהו אחר, זה לא רק שאני חייב על פי דין לשלם, אלא גם באמת יש לו זכות. כל חיוב בדיני שמיים אומר, אמיר, יש פה זכות, ויש פה, וזה סוג של גזלה אם אני לא משלם. אז אנחנו רואים שהנושא הזה של חיוב בדיני שמיים הוא באמת מאוד רציני. וזה קצת מרגיע אותי עם קמלי בדרה ומיני, כי אני רואה שהאדם, התורה חידשה שאנחנו לא אוכפים את החיוב הגבוה, אבל החיוב כן קיים. והאדם חייב לשלם, והוא פסול לעדות עד שהוא ישלם. ונניח שאנחנו נחליט שזה יותר מדי פוגע בסדרי החברה, ואנחנו רוצים לתקן או למצוא איזשהם תכמונים מהסוג שבתי דין יודעים לעשות בשביל לגרום לבן אדם כן לשלם, אז אנחנו לא נחייב פה איזשהו סכום שהתורה מתנגדת לו. אנחנו נחייב סכום שגם התורה מכירה בו. ולכן זה משהו שהוא מאוד מקטין את המשקל. כמה שלחו לי הוא כן מקבל ההלכה את המרשל, לא בנקודה שאני אבחיר את זו כשהיא, אבל שבנקודה הזאת שדיברתי עליה עכשיו הוא כן מקבל את המרשל להלכה. אבל בסדר, אני לא אומר ש... אני לא אומר שהמרשל הוא מוסכם לחלוטין, אבל אני בהחלט חושב שהוא כן חידד את האמירה של רש"י על קמלי בדרה ומיני. כן. בסדר. עכשיו הערה מעניינת, זו סוגיה שהיא לא בדקים של השבוע, נגיע אליה בעוד מעט בלמד ג' עמוד ב'. זה עוד מקום שזה בא לידי ביטוי, ותוספות שם מחדש חידוש מאוד מעניין, שלחתי לזה בדף. הגמרא בלמד ג' עמוד ב' מדברת על קמלי בדרה ומיני בטביחה ומכירה. אם אדם בצביחה ומחירה, אדם חייב 4 ו-5. אם אדם תובח, גונב ותובח בהמה, אז הוא חייב כנס של 4 ו-5. מה קורה עם הצביחה הזאת בשבת? אז זה חילול שבת ויש קמלי בדרה ומיני. אז הגמרא בלמד ג' עמוד ב' משתמשת בביטוי בסוף למד ג' עמוד ב', לאו משום דלא מחייב, אלא משום דקמלי בדרה ומיני. אומרת הגמרא שזה לא שאדם בכלל לא חייב, שמעיקר אין שם חיוב, לא שייך שם החיוב של 4 ו-5, אלא יש לו קמלי בדרה ומיני. כך אומרת הגמרא, ורשי מדגיש, רשי שם עוד פעם משתמע כשיטתו, רשי האחרון בלמד ג' עמוד ב', הוא כותב, לאו משום דלא מחייב הוא, דחיוב הרם יעלה, זה עוד פעם הלשון הזאת של רשי, דחיוב הרם יעלה, החיוב בעיקרון רובץ עליו, אלא משום דקמלי בדרה ומיני. זאת אומרת שהחיוב רובץ עליו, אבל בפועל הוא לא משלם בגלל קמלי בדרה ומיני. זה אדם שטובח בשבת. עכשיו פה מדובר על כנס. ד' ו-ה' זה לא פיצוי, זה לא ממון, זה כנס. וגם על כנס יש קמלי בדרה ומיני, ואנחנו אומרים את האמירה הזאת שהחיוב תיאורטית רובץ, אבל יש קמלי בדרה ומיני. תוספות אומר, תוספות האחרון בלמד ג' עמוד ב', דהכה אפילו לצאת ידי שמיים אינו חייב. תוספות אומר, תדע לך שפה הוא לא חייב אפילו לצאת ידי שמיים. דווקא בממון הוא דאמר רבה בסוחרת הפועלים, אתנן עשרה תורה ואפילו בא לימוד, דמיחייף ובא לצאת ידי שמיים. קודם כל תוספות מפקים עם רשי. תוספות פה בא מפרש ומאיר, תדע לך, אני מודע לסוגיה שאומרת שבקים למדרה ממני יש חיוב בדיני שמיים, ואני מסכים לרשי בבא המציאה. אני בעיקרון מסכים לרשי בבא המציאה. אבל אומר תוספות, פה זה לא שייך. למה פה זה לא שייך? כי פה זה כנס. אומר תוספות שדווקא בממון שייך להגיד שיש חיוב בדיני שמיים, אבל בכנס אין חיוב בדיני שמיים. אבל כנס לא מחייב, אלא על פי בית דין, כדאמרין אשר שיהיו נולאים, פרט למרשיע עצמו. אומר תוספות שבכנס זה לא שייך, ובכנס לא יהיה חיוב אפילו בדיני שמיים. עכשיו תוספות מנמק את זה בנימוק יחסית טכני. הנמקה של תוספות היא יחסית טכני. תוספות אומר שיש לנו יסוד, שאנחנו נדבר עליו בהמשך לגבי כנס, שחיוב כנס לא חל מעצמו. נגיד אם אני שובר למישהו את הקד שלו, אז אני חייב בנזיקין, וגם אם אין עדים, אז הוא לא יוכל לתבוע אותי בבדין, אבל כלפי שמעיה אני חייב, על פי דין אני חייב לו לשלם. אם אני גונב למישהו את המכונית שלו, אז גם אם אין עדים, אני חייב לשלם לו את הקרן. אבל אני לא חייב לשלם לו את הכפל. הכפל זה חיוב שיש אותו רק אם בית דין פוסק. והחיוב של כפל מודה בכנס פטור, והחיוב הוא מותנה רק בזה שבית דין ישלם, הוא לא חל עד שבית דין כופה. אז אומרת אוספות, כיוון שאין כפייה של בית דין בקים למדרה ממני, אז החיוב לא נוצר בכלל בכנס, ולכן בכנס לא יהיה חיוב אפילו בדיני שמיים. זה הנימוק של תוספות. אבל נדמה לי שאנחנו יכולים לקחת את זה, את מה שהתוספות אומר, ולהבין את זה גם ברובד עמוק יותר, לפי כל מה שדיברנו. כי אמרנו שאם קים למדרה ממני היה מדובר על הנושים, אז בנושים יכולתי להבין את הדין הזה הרבה יותר טוב. ולהבין שבאמת התורה, כאשר התורה באה להעניש אדם, מראש היא מטילה עליו רק את העונש הגבוה, ובכלל העונש הנמוך לא קיים. אז כאשר מדובר על כנס, מדובר על מצב של של שני עונשים, נכון? גם חילול שבת מגיע לו על זה עונש, וגם ארבעה וחמישה זה עונש. ושני עונשים, התורה בכלל מלכתחילה נותנת רק את העונש הגבוה. ועונש הנמוך בכלל לא קיים. רק כאשר מדובר על ממון, שיש פה באמת אינטרס של מישהו שנפגע וחייב פיצוי, אז אנחנו לא יכולים להגיד שהאינטרס הזה לא קיים. ואז אנחנו רואים, הוא בעיקרון קיים, אבל אנחנו מסיבות שונות לא אוכפים אותו. ולא מקיימים אותו. ולכן רק בממון שייך המושג של חיוב בדיני שמיים, ולא בעונש. בסדר, אז זה נקודה מעניינת. רש"י לא נראה, מרש"י לא נראה כמו תוספות. רש"י אומר, דחיוב הרם יעלה, הוא אומר את זה גם על כנס. בהמשך נראה גם קטע מעניין ברמב"ם, שגם לא נראה כמו תוספות. בסדר, אבל בכל מקרה זה חידוש מעניין של התוספות בלמד ג'. אוקיי, עכשיו, אז בינתיים ראינו את ההבנה הזאת, בעיקר דיברנו על רש"י, חיוב בדיני שמיים, החיוב קיים, בפועל בית דין לא אוכף. אבל כפי שכבר כמה קולות פה העירו, הקושי הגדול על כל המהלך הזה זה תנת ויחיזקיה. כי תנת ויחיזקיה הוא זה שהרחיב את הדין לשוגד. ואמר שגם כאשר פסק הדין, דיני נפשות לא יאכפו ולא יכולו לאכף. זה לא רק איזה ליקוי טכני שהם לא נאכפים. אלא אין מצב שהם יאכפו, כי זה בשוגג. המעשה הזה נעשה בשוגג. והאדם הזה באמת לא חייב, לא חייב מיתה כאשר הוא עשה את המעשה בשוגג. ואף על פי כן, אני אומר כי מלא בדרך הדין. אז מה יכולה להיות הסברה של תנת וחזקיה? הרי פה כבר יש לי קושי, אני אומר שאני מרחם על האדם, אני לא אוכף עליו חיובים. אבל בסדר, האדם הזה, אז באמת לא מגיע לו חיוב מיטה. אז מה שמגיע לו, אדם ששרף גדי של חברו בשבת, והוא לא ידע שאותו יום לשבת, אז באמת מגיע לו רק חיוב אחד. איזה חיוב אחד מגיע לו? מה? תשלומים. אם לא היה דין קים למדרה במיני, הוא לא היה מקבל נפשות וממון. אם לא היה קים למדרה במיני, הוא היה מקבל רק ממון. אז למה פה אנחנו באים ואומרים שאנחנו, לא יודע, מרחמים וכו', ואנחנו לא נאכוף עליו את חיוב הממון? עכשיו, הסברה הקלאסית להגיד בתנת ויחזקיה היא באמת סברה מאוד שונה ממה שדיברנו עליה. ואני אגיד אותה, היא סברה די ידועה. האמת שעד לפני, לא יודע, שעתיים בערך, שלוש, אז חשבתי שהיא קשה לי. ועכשיו אני טיפה, לא יודע, טיפה מתחיל יותר להתחבר אליה. יכול להיות שאמרתי לעצמי אותם הרבה פעמים בראש, אז אני אגיד, טוב, הסברה שרגילים להגיד, כשאומרים את תנת ויחזקיה, היא באמת סברה שונה ממה שאמרנו עד עכשיו, והיא לא לדבר על קים למדרה ומיני בחיובים, אלא על קים למדרה ומיני במעשה. ולהגיד שקים למדרה ומיני זה לא דין בחיובים, זה דין במעשה. והמעשה שהאדם עשה, לא יכול לקבל שתי כותרות כאשר יש לו כותרת כל כך חמורה. מעשה שיש לו כותרת כל כך חמורה של חיוב מיטה, אז לא שייך בכלל לדבר עליו במונחים אחרים, וזה, לא יודע, זה סוג של ביזוי. זה סוג של ביזוי של התורה ושל איסורי התורה, להגיד שמעשה כזה הוא גם הדבר הגבוה, אבל תדע לך שהוא גם משהו נמוך. כשהרב ליכטנשטיין מנסח את זה, אז הוא מדבר על על רצח, שכשיורים על מישהו ותוך כדי גם עושים לו חור בחולצה, אז להגיד שהמעשה הזה הוא לא רק מעשה רצח, אלא גם מעשה נזק, של קריאת חולצה זה זילות. אני לא יודע אם רבי חנשי נשתמש במילה הזאת, אבל זה לא שייך. המעשה הזה יש לו כותרת אחת. הכותרת בעיתון למחרת תהיה אחת. היה רצח. לא היה רצח, פלוני רצח וקרא חולצה. אלא היה רצח. עכשיו טוב, בסדר. שם יחסית קל לנו להבין את זה, כי באמת אנחנו עוסקים פה בשתי פגיעות בנרצח, אז פגיעה אחת קצת נבלה. אבל מה קורה אם אני שורף את הבית של החבר שלי בשבת? שגם בזה יש קבלי מדרה במנהל. אז נגיד את אותו דבר גם שם. חילול שבת זה מעשה כל כך נורא, וכאשר יש לי אירוע כל כך נוראי של חילול שבת, איך אני יודע שהוא נוראי? כי התורה מחייבת עליו מיטה, ומזה אני יודע שהאירוע זה כל כך נוראי. וכאשר יש אירוע כל כך נוראי, אנחנו לא מוכנים להתייחס זה כבעל שני פנים, בעל פן של חילול שבת ופן שני של נזק. ואין שני פנים לדבר הזה. יש רק פן אחד, רק הנושא של חילול שבת, וכל דבר אחר מחביר לעומת זה. עכשיו, זה לא מחייב את ענת וחזקיה. כי אני יכול להגיד שמתי המעשה נחשב למעשה נורא? רק כאשר יש חילול שבת במזיד, אבל חילול שבת בשוגג זה מעשה פחות חמור. אבל אני יכול לעשות צעד נוסף ולומר שגם כאשר זה בשוגג, החומרה של המעשה נידונה מצד עצמה בלי קשר לשאלת ההזדה. בלי קשר לשאלה של האם זה בשוגג או מזיד, החומרה של המעשה מצד עצמה, ולמעשה הזה יש רק כותרת אחת, ואי אפשר בכלל לדבר פה על צד של נזק. עכשיו, לעצם הסברה הזאת, אני, כפי שאמרתי עד לפני כמה שעות, באמת, עשיתי לומר לצד כמה פעמים, אני חושב שבהחלט חשוב שתהיה היררכיה, שיהיה דירוג בין חומרות שונות של מעשים ולהבדיל. אבל היררכיה זה לא אומר ביטול של כל מה שנמצא למטה. האדם הזה עשה אכן מעשה שיש לו כמה השלכות חמורות. וזה שיש לו השלכה מאוד מאוד חמורה, זה לא אומר שצריך להתעלם מההשלכה הפחות חמורה. ולהקצין עד כדי כך. ובפרט שיש פה השלכה שקשה מאוד להתעלם ממנה, כי יש פה מישהו שנפגע, יש פה אינטרס שנפגע, ומצריך פיצוי, אמור לחייב פיצוי. ולכן ההתערות הזאת היא לא מה שקל לי להבין אותה. אז יש פה קושי מסוים מסברה. והקושי האחר שיש, איזה עוד קושי יש לי חוץ מהקושי הסברתי בדין הזה? היו בדיני שמיים, כי לכאורה, אם אני אומר שקים למדרה במיני סדין במעשה, אז זה מושך להבנה היותר רדיקלית שאומרת שהמעשה הזה בכלל לא מניב חיוב. ואם המעשה הזה הוא בכלל לא נחשב למעשה נזק, הוא רק נחשב למעשה של חילול שבת, או מעשה של רצח, או מעשה של גילוי עריות, או כל מיני דברים כאלה, אז אין פן אזרחי למעשה, יש רק פן פלילי, רק משמעות של עונש, ולכאורה לא יהיה חיוב בדיני שמיים. אז לכאורה יש לי קושי גם עם הנתונים, כי תנת וחזקיה נפסק להלכה, והגמרא בבא מציעא לפי כמעט כל הראשונים יוצא ממנה שיש חיוב בדיני שמיים. אז לכן יש פה קושי. אני רק אחדד טיפ-טיפה את ההבדל בין שתי ההבנות. אם נרצה, אפשר להגיד שההבדל בין שתי ההבנות האלה, אפשר להתמקד בכמה נקודות. האם אנחנו אומרים שהחיוב קיים תיאורטית, או שהוא לפי זה החיוב קיים באיזושהי רמה תיאורטית, ולפי זה הוא בכלל לא קיים. אפשר להתמקד בנושא של מעשה לעומת חיובים, ואפשר גם לנסח את ההבדל בשאלה, אמרנו שאנחנו פוגעים באינטרס של מישהו, אנחנו פוגעים באינטרס של הניזוק. בגלל איזה נקודת מבט אני מוכן לפגוע באינטרס של הניזוק? לפי ההבנה הזאת, נקודת מבט של מי אני פוגע באינטרס של הניזוק? של המזיק. אני מתחשב בתובע, התובע חוטף וחוטף בגדול, הנתבע חוטף וחוטף בגדול, ובגלל הנקודת המבט של המזיק אני מוכן לפגוע פגיעה מסוימת בניזוק. לפי ההבנה הזאת, בגלל איזה נקודת מבט אני מוכן לפגוע בניזוק? מה? המציאות או מילה אחרת? הקדוש ברוך הוא, התורה. ולא נקודת המבט של התורה, לא של המזיק, אלא של התורה. שמבחינת התורה זה יהיה דבר בעייתי מאוד לקרוא לחילול שבת, לאירוע כל כך נורא של חילול שבת, לקרוא לזה גם נזק, או גם, או לרצח לקרוא גם נזק. אז זה הערה שאולי טיפה יכולה לחדד. פה זה המזיק ופה זה התורה. אבל כפי שאמרתי, יש פה קושי גם מסברה, וחוץ מהקושי בסברה יש קושי איך להסתדר עם הנושא של דיני שמיים. אז אני אציג כמה אפשרויות להתמודד עם הדבר הזה. אתמול אמרתי לחבר'ה שדיברו איתי על הקושי הזה שאין לי תשובה טובה. כשחשבתי על זה לפני כמה שעות, אז חשבתי גם על ניסוח חדש. אז לא יודע, תוך כדי שאני אגיד אותו, אנחנו נראה אם זה כן, תשובה טובה או שזה עוד תשובה לא מוצלחת. בסדר, בואו נראה את האפשרויות השונות, אבל בסדר. אפשרות אחת, אנחנו בהמשך נראה שככה כנראה הבין המהרש"ל, זה להגיד ש בעיקרון אנחנו הולכים עם ההבנה הזאת. זה דין בחיובים. ההבנה שאמרנו במסגרת רש"י בבא המציעא. אבל שאלתם אותי, רגע, איך זה יכול להיות אם אין תנת ויחזקיה? אז אנחנו נגיד שבסדר, זה נכון שבפועל האדם הזה לא ייהרג, אבל בית דין לא יכול לבוא לבן אדם בתביעות ממוניות על מעשה שתיאורטית הוא היה יכול לתבוע ממנו ממון, לתבוע ממנו נפשות על זה. אי אפשר לסגר את אותה כולה שהקלה התורה. בית דין לא יכול לבוא לבן אדם ולקחת ממנו כסף על דבר שהוא היה יכול לקחת את החיים שלו עליו. אז בפועל הוא לא יכול לקחת את החיים שלו כזה שוגג, אבל עקרונית על סוג כזה של פרשה. היית יכול לקחת את החיים שלי, אז אל תתעסק איתי עכשיו, אז עכשיו תתקטנן ותיקח ממני את הממון. אתה יודע איזה טראומה יש לי מזה שחיללתי שבת. חשבתי שאני רק הולך לשרוף את הבית של החבר שלי, עכשיו אני אומר לי שגם עשיתי את זה בשבת. עכשיו זה נראה לי למתוח את החבל יותר מדי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים סברות בדינים דאורייתא, אז אנחנו אומרים את הסברה, ויש איזה מקרה שהסברה היא לא מושלמת בו, אנחנו קצת מותחים את החבל. פה זה למתוח את החבל מאוד, כי הדין של תנת וחזקיה הוא בעצם הדין שהופך את קמלה מדרבה מנה לדין מעשי. אלמלא תנת וחזקיה, אם הייתי חושב שקמלה מדרבה מנה זה רק במצב שמוציאים בן אדם להורג, על זה דיברנו הרבה בזמן קיץ, הוצאה להורג זה משהו שלא קיים בהלכה. הרשימת התנאים שצריכים להתקיים בשביל להוציא אדם בדיני נפשות, היא הופכת את זה למשהו שהוא לא אפשרי באמת. ותנת וחזקיה הוא זה שהפך, זאת אומרת, אם קמלה מדרבה מנה היה רק במצב של ביצוע, אז קמלה מדרבה מנה היה דין תיאורטי לגמרי. מה שהופך אותו לדין עם משמעות הלכתית מעשית, זה תנת וחזקיה. זה זה שהדין הזה מיושם גם בשוגג, זאת אומרת, זה לא קצת למתוח את החבל, אלא זה מהפך מבחינה מעשית, זה מהפך שהופך את זה מכלום להכל. אז קצור, קשה לי עם הסברה הזאת, אבל יכול להיות שצריך להגיד את זה, נדמה לי שזה מה שאמר שאל חושב, אנחנו נסתכל עליו עוד מעט. לחלופין אנחנו יכולים כן ללכת על ההבנה הזאת של קים למן רבני כדין במעשה, ואז אני שואל את עצמי, רגע, אז איך אני מסתדר עם רש"י על חילוב בדיני שמות? אז פה אני רוצה להציע כמה אפשרויות בתוך הדבר הזה. אפשרות אחת זה שאולי, כפי שאמרתי קודם, תנת וחזקיה של הגמרא אצלנו בלמד ה', כפי שאמרתי, משמע שתנת וחזקיה לא אמור להיות שנוי במחלוקת, אבל מסוגיות אחרות יוצא שזה כן דין ששנוי במחלוקת. ועד רבה, לא רק שהוא שנוי במחלוקת, אלא שנוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ורבי יוחנן לא סובר אותו. ואז רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, ולכן יוצא שאולי רש"י לא סבר את תנת וחזקיה להלכה. ואולי כל מה שרש"י אמר היה שלא אליבא דתנת וחזקיה, אלא באמת בגישה אחרת שאומרת, ובאמת יש שתי תפיסות יסוד שונות בקימל רבני. תנת וחזקיה סובר שזה דין במעשה, ורש"י הלך עם הבנה אחרת שזה דין בחיובים, ולכן יש חיוב בדיני שמיים. זה קצת מפתיע, כי תנת וחזקיה באמת בהרבה סוגיות מובא כדין פשוט, אבל אולי בסוגיה בחולין, באמת, בחולין פי א' עמוד ב', שם ממש נראה שזה מחלוקת. לא רק שזה נראה שזה מחלוקת, אלא יש לרש"י שם הערה מאוד מעניינת.
נכון,
יש סתירה בין סוגיות שונות, יכול להיות שהוא חשב שיש בזה מחלוקת סוגיות, אנחנו רואים שיש בזה מחלוקת סוגיות, אבל אתה צודק, בעין ב' בסנהדרין ובעוד מקומות, נכון, אני לא, אז יהיה לי קשה להסביר למה פה הוא כן נקט ופה לא, אבל בחולין בהחלט רואים שזה מחלוקת, בחולין פי א' עמוד ב', שם זה בהחלט נראה כמחלוקת. יש רש"י מאוד מעניין שם בחולין. הגמרא שמה אומרת שהייתה ואמינה ליישם את תנת וחזקיה שיכולתי אולי ליישם את הנתבי חזקיה רק במיטה ומלכות ולא במיטה וממון, ובמיטה וממון לא ליישם את הנתבי חזקיה. עכשיו זה מאוד הגיוני. למה זה מאוד הגיוני? מיטה ומלכות זה הכל עונשים הרי, נכון? אז אני יכול להגיד שבעונשים הרבה יותר קל לקבל את ההבנות יותר מחליטות לכת. אני להגיד שנכון, המעשה מצד עצמו, החומרה שלו היא רק נידונה לפי הדבר החמור, הוא יקבל רק את העונש החמור מבין השניים. אבל ממון, ממון זה באמת חיוב אחר, מסוג אחר, וקשה לראות איך הוא נעלם. אז בואו נראה רשי. אומר רשי, בהקה אמר ריש לקיש, דפטור ממלכות. יכולתי לחשוב שריש לקיש מקבל את הנתבי חזקיה ואומר שהוא פטור ממלכות אפילו כאשר הוא שוגג על חיוב המיטה. בהקה אמר ריש לקיש דפטור ממלכות, הואיל ויש בשחיטה הזאת צד מיטה, למרות שבפועל הוא שוגג, הוא לא ימות, אבל יש בשחיטה הזאת צד מיטה, פקלי תורת מלכות מיני דתרתי בגופה לא רמו עלי. שימו לב שרשי משתמש באותם ביטויים שאנחנו מכירים אצלו כבר מבאמת יצא דקה א' מכתובות למד ג', הוא משתמש באותם ביטויים. תרתי בגופה לא רמו עלי, שני חיובים על הגוף הם בכלל לא קיימים עליו. זה ההבנה יותר מחיקת לכת בקים לב דרמנה, שהחיובים בכלל לא קיימים. הלכך אפילו לא עטרו בי למיטה לי כמלכות, גם אם לא הייתה עטרה, אפילו אם הוא שוגג על המיטה, אין את המלכות, כי השני חיובים האלה הם בכלל לא קיימים. אבל חייבי מיטות שוגגים ודבר אחר כגון ממון, דחדה בגופה וחדה בממונה, שכאשר יש לי פה שני דברים שונים, עונש גוף וחיוב ממוני, אימה תרווהו יורמו עלי, ומי הוא איך הדמיקטיל לא משלם. שם אנחנו נגיד הבנה אחרת בקים למדרה ומיני, שאומרת ששני החיובים רובצים עליו, אבל בפועל כשהוא נהרג אז הוא לא משלם, משום דקם למדרה ומיני. אבל איך הדלא מיקטיל משלם? ושם אני באמת לא אגיד את הנתבי חזקיה. זאת אומרת, אומר רשי שכאשר הוא מיישם את ההבנה הזאת של רמו עלי אבל לא משלם, שהחיוב רובץ אבל הוא לא נאכף, אז באמת זה לא ילך עם תנתבי חזקיה. ומתי אנחנו כן נגיד את תנתבי חזקיה? כאשר אני מוכן להגיד שהחיובים בכלל לא רובצים, וזה הרבה יותר קשה להגיד במיטה וממון. אבל ביחד אלה, אם עמוד אלה לריש לקיש, דלא רמי התורת מלכות בעבירה של מיטה כלל. עוד פעם, הביטוי הזה של לומיה. אז אנחנו רואים לרשי שבאמת הדברים האלה הם במתח אחד עם השני. הנושא של חיוב בדיני שמיים ותרווה יורמו אליה הוא במתח מול תנת וחזקיה, ובאמת הדברים האלה מנוגדים. אז תיאורטית אני יכול אולי להגיד שזה מחלוקת. אני יכול גם להגיד אם אני כן מקבל שלא כרשי תנת וחזקיה, אז אני יכול להגיד שאולי במיטה וממון אז באמת יש את תנת וחזקיה, שזה הסברה יותר מחיקת לכת של גמלם דרמנה, ובמלכות, ששם לפי רבי יוחנן, אני אומר את זה רק במזיד, אז אנחנו באמת נראה כשנגיע לסוגיות של מלכות וממון, שמלכות וממון זה דין הרבה יותר מינורי של גמלם דרמנה, והחיוב ממון לא, בהחלט לא נעלם. אבל, אז קצור, אפשר לקיים את התפיסה הזאת שתנת וחזקיה הוא באמת, אין הכי נמי, עומד באמת החזק מול חיוב בדיני שמיים. כן. אז כיוון אחד זה באמת להגיד זה באמת להגיד שיש פה סוג של מחלוקת. כיוון אחר שחשבתי עליו, לא יודע, מי שירצה אני אגיד לו את אחרי השיעור, אולי איכשהו להכניס קצת את חכמי הצרפתים לתוך רשי, להגיד שיש הבדל בין שהחיוב בדיני לא להגיד שבכלל אין קים למדרה ומיני בחיובים רצוניים, אבל שבחיובים רצוניים יש קים למדרה ומיני יותר מינורי ושם יש חיוב בדיני שמיים, ולהגיד שכל מה שרשי אומר על חיוב בדיני שמיים זה רק על חיובים רצוניים, זה לא נכון עם הסוגיה בלמד ג' עמוד ב', שם זה מופעל על כנס. לא, אני רואה שהשעה כבר קצת מאוחרת, אז אני מעדיף לא להיכנס לזה עכשיו. אני כן אשתף אתכם בכיוון שחשבתי עליו לפני כמה שעות, אז אני אנסח את זה ככה תוך כדי. זה כיוון של לומר ש... אני בגדול חושב שקים לב דרמנה זה דין במעשה, ושיש בעיה לראות במעשה מסוים, יש בעיה לראות במעשה מסוים חמור כל כך גם את החומרות הנמוכות. אבל האם זה בהכרח אומר שלא יחיו בדיני שמיים? בואו נסתכל רגע ברמב״ם. קטע מעניין של הרמב״ם באיגרת השמד מקור 7. הרמב״ם השתמש פה בביטוי קימלה בדרה במיני, לא במובן ההלכתי המדויק, כי זה הקשרים שלו זה כביטוי מושאל, אבל בכל זאת הוא השתמש בביטוי האיטי הזה. ובואו נסתכל מה אומר. אומר הרמב״ם, ותדע שצריך האדם לדע עיקר מעיקרי הדת, והוא שירובעם בן נבט והדומים לו נפרעים ממנו על עשיית העגלים ועל ביטול עירובי תבשילין והדומה לו. זאת אומרת, אדם, תדע לך שאדם ייתן את הדין על המעשים המאוד חמורים שלו וגם על המעשים הקלים, ולקטנות, ואדם ייתן את הדין על גדולות ועל קטנות כאחד. שלא יאמר אדם קימלי בדרה במיני, שאדם לא יחשוב, אוקיי, בסדר, אני כבר כל כך עבריין, זה גם תחשבו על המשמעות המוסרית הכל כך קשה פה, שאדם שכבר יידרדר לרמה של עבירות חמורות, אז בהחלט הוא באמת יבוס כבר לקטנות, הוא יחשוב שהוא כבר לא... בסדר, זה הקים למטרה במיני, אני כבר עשיתי דברים כאלה חמורים, עכשיו על הקטנות, זה אומר הרמב״ם שלא יאמר אדם קימלי בדרה במיני, לא יאמר זה אלא בדיני אדם בעולם הזה, אבל השם יתברך נפרע מבני אדם על החמורות ועל הקלות ונותן שכר על כל דבר שעושים. על כן צריך אדם לדע שכל עבירה שיעשה נפרעים ממנו עליה, וכל מצווה שיעשה מקבל עליה שכר, ואין הדבר כמו שחשב. אז זה קטע מאוד מעניין, כי... הביטוי קימלי בדרה במיני, כפי שאמרתי, הוא לא במובן הלכתי מדויק. אין קימלי בדרה במיני על עירוב תבשילין, זה לא קשור בכלל. אבל הרמב"ם כן משתמש בביטוי שיש לנו פה את התפיסה שאומרת שמעמידים לדין על הדברים החמורים ולא על הדברים הקלים. והרמב"ם אומר, התפיסה הזאת שייכת בדיני אדם, והיא לא שייכת בדיני שמיים. ובאמת שני הדברים האלה מאוד חשובים, שתי הנקודות מבט, גם של דיני אדם וגם של דיני שמיים. בדיני שמיים, תדע לך, על פי האמת השמימית, אז יודעים לקיים היררכיה, והיררכיה בהחלט יודעת לתת לדברים החמורים את החומרה הייחודית שלהם, אבל לא לזלזל ולא להעלים את הדברים הקטנים. וזה בנקודת מבט של דיני שמיים. ובאמת אדם עתיד ליתן את הדין על הכל. אבל יכול להיות שבדיני אדם יש לנו קושי בזה. ובשביל לקיים את ההיררכיה, אז אנחנו חייבים לפעמים גם להעלים מבט קצת מהדברים הקטנים, ולהיות ממוקדים. ולכן יכול להיות שבדיני אדם באמת יש לנו בעיה עקרונית, בלומר, לראות חילול שבת, לדון בו בדיני אדם כמעשה נזק. מעשה שהוא כל כך נורא כמו חילול שבת, מצד המעשה, אפילו שאדם עשה את זה בשוגג, יש לנו באמת קושי לראות את זה גם כמעשה נזק. אבל זה לא אומר שלא יהיה בכלל חיובים. בדיני שמיים, הדבר הזה הוא ודאי חוץ מזה שהוא חילול שבת, הוא גם... מה? הוא גם מעשה נזק. חוץ מזה ולכן האדם חייב בדיני שמיים. ובאמת בדיני שמיים כן חייב, אבל בדיני אדם, אותה תפיסה המוטעת של החוטאים, היא קצת נכונה בדיני אדם, אומר הרמב״ם. שבדיני אדם, באמת יש לנו קצת קושי עם הדבר הזה, אנחנו מגדירים את זה על פי המעשה ועל פי החומרה, אבל יש לנו קושי לבית דין יש קושי להתעסק עם מעשה של חילול שבת, לדון בו במונחים של נזק. יש פה איזושהי פגיעה בהיררכיה הראויה של החומרות של התורה, ולכן בדין, ולכן הדבר הזה נכון בעולם של בדין, אבל זה לא אומר שאין חיוב בדיני שמיים. ולפי זה אני פתאום תוהה, האם כל מה שהנחתי ברשי זה הכרחי? זאת אומרת, כל מה שאמרתי ברשי שזה לא דין במעשה, זה דין בחיובים, אולי זה לא הכרחי. יכול להיות שיש חיוב בדיני שמיים, אבל לא בגלל שזה לא דין במעשה. גם כשיש לי דין במעשה, אז המעשה הזה בדיני אדם נתפס בדיני בדין, הוא נתפס כמעשה של שבת בלבד. אבל בדיני שמיים, שכפי שרש"י אומר, יש להם גם נפקמינות בבדין, גם לנקודת מבט של דיני שמיים יש נפקמינות בבדין. הוא חייב לצאת ידי שמיים, אם הוא משלם את זה, זה נחשב אתנן, זה לא נחשב מתנה. והחידוש, טוב, זה אולי הכי קשה, החידוש באמת מחודש שרש"י יוסיף של תפיסה. אז אולי, אני לא יודע, אז אולי ברש"י אני לא אכניס את זה, לא ברש"י ולא במהרש"ל, אבל... קצו, נקודה למחשבה, האם יכול להיות שאפשר איכשהו לשלב את, את הדברים. עצם השאלה, האם קימלי בדרה במיני הוא דין במעשה או בחיובים, זה שאלה יסוד בקימלי בדרה במיני שאתם צריכים לחשוב עליה לאורך כל הסוגיות, וזה בא לידי ביטוי בהרבה הקשרים, וכל הזמן צריך לשאול האם קימלי בדרה במיני זה דין במעשה או בחיובים. האם את ההבנות השונות שראינו בזה אני מבין טוב מאוד, האם מתנת וחיזקיה, איך הוא משתלב עם חיוב בדיני שמיים, אני מבין טוב מאוד, מבין ברמה מסוימת. ניסיתי להסביר, יש סימני שאלה מסוימים, אבל ככה נראה לי לגבי הבנות היסוד בדין הזה. שאלה מעניינת מאוד שהתייחסתי לה בקצרה בדף, זה מה הדין בספק עם נדר רבנים. אדם, יש לנו ספק האם הוא חייב נפשות, והוא ודאי חייב ממון, ויש ספק לגבי חיוב הנפשות שלו, האם יהיה כמלה מדרה במיני או לא. השעה מאוחרת, אז אני משאיר לכם לחשוב על זה. תחשבו על זה לפי ההבנות השונות, האם זה תלוי בהבנות השונות, תחשבו למה זה יכול להיות תלוי ולמה שזה לא יהיה תלוי. בסדר, זה תרגיל טוב למחשבה, אשמח לדבר על זה עם אנשים בסדר, אבל אני לא רוצה עכשיו למשוך יותר מדי זמן. שוב פעם, השעה מאוחרת, אז אני גם לא אדוד בנושא נוסף. יש כמלה מדרבה ממעשה, יש כמלה מדרבה ממעשה בחיובים. אני חושב שיכולות להיות שתי דרגות נוספות של כמלה מדרבה ממעשה. לא שתי דרגות, אלא שתי נקודות נוספות שבהן כמלה מדרבה ממעשה יכול להתרחש. הן לא עיקריות, הן יותר שוליות בדיון, אבל בכל זאת. כמלה מדרבה ממעשה בביצוע העונש. אני מעדיף לא להיכנס לזה עכשיו, אבל תסתכלו אחרי זה בדף, תקראו עוד פעם אחרי זה את המהרש"ל של מקור 2 ואת מקורות 8 ו-9 בדף הבא, הקצות. המהרש"ל חידש חידוש, המהרש"ל אמר שאם העונש מתבצע, אז לא יהיה חיוב אפילו בדיני שמיים. והקצות מאוד התפלא על המהרש"ל, מאיפה אתה מביא את זה, זה דברי נביאות, מה המקור שלך בכלל לדבר הזה. והרבה אחרונים רצו להסביר את הקטע הזה של המהרש"ל על פי תפיסה של הרמב"ן במקור 9. בגדול נראה מהרמב"ן והריטב"א שכאשר העונש מבוצע, אז יש לי סברה אחרת, שביצוע של העונש הגדול נחשב כאילו העונש הקטן בוצע, ולכן לא יהיה חיוב בדיני שמיים. לא יהיה חיוב בדיני שמיים לא בגלל שהחיוב מופתע, אלא בגלל שהוא מבוצע, בגלל שאנחנו באמת תופסים ביצוע של העונש גדול נחשב כמו ביצוע גם של עונש קטן. תחשבו על זה, תסתכלו אחרי זה במקורות 8-9, לא ניכנס לזה עכשיו. ומשהו שאפילו לא חשבתי להיכנס אליו בשיעור, אבל גם אם מי שירצה אני יכול לשלוח לו קצת חומר על זה, זה דין רבי, זה כמלה מדרבה ממעשה במעמד הגברא. האדם שמחויב מיתה, יכול להיות שיש לו חסינות מסוימת מכמלה מדרבה ממעשה, היא ודאי לא מוחלטת, יש משנה מפורשת בערכין שאומרת שהחסינות הזאת לא מוחלטת, אבל יכול להיות שבהקשרים מסוימים יש כמלה מדרבה ממעשה במעמד הגברא. בסדר, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי. טוב, יישר כוח לכולם. הכמות הזאת, טוב, נראה כמה היא תחזיק, אבל אם היא תישאר אז השיעור גם יישאר פה. אני מילאתי בדף ערבי להעביר דף שכל אחד ירשום באיזה חדרים הוא נותן שיעור, אז כתבתי 41, אבל בינתיים בסדר, קצור, נראה איפה זה יהיה שבוע הבא. וכל עוד הכמות כזאת, אז קצת קשה לי לענות על שאלות, ולכן, זאת אומרת, אני בגדול אוהב שבשיעור יש דיון, אבל אין מה לעשות, צריך, אני אאלץ לבסס וקצת להוריד את הכמות של השאלות, כי אחרת זה מתארך יותר מדי. שר כוח לכולם, להתראות.